Hola, bienvenidos una vez más.
Shalom, ברוכים הבאים פעם נוספת לתוכניתכם העולם. היום נשוחח עם הדוקטור מיכאל לייטמן על נושא מעניין נוסף. ברוכים הבאים ותודה שאתה איתנו, דוקטור לייטמן.
כן, אני איתכם ואני שמח להיות איתכם בשידור זה. בבקשה.
Hoy queremos hablar acerca
del legado. היום נרצה לשוחח על המורשת והחיים של רבי יצחק לוריא, הארי הקדוש, שנחשב למקובל החשוב ביותר במאה ה-16, ואחת הדמויות המשפיעות ביותר בהיסטוריה של חוכמת הקבלה והתפתחותה. החיים שלו אפופים מסתורים ואגדות. הארי נולד בירושלים בשנת 1534 ונפטר בגיל המאוד צעיר 38, ממחלה עקב מגפה שהתחוללה בקיץ 1572. בגיל 8 איבד הארי את אביו, ואימו ומשפחתו נותרה בחוסר כל. אימו בייאושה לקחה עימה את יצחק הצעיר לחיות בבית דודו במצרים, שם שהה שנים רבות עד הגעתו לצפת, בה חי ולימד עד יומו האחרון. השאלה הראשונה, מה מייצג את דמותו של רבי יצחק לוריא עבור חוכמת הקבלה?
הארי, רבי יצחק לוריא, זו דמות העיקרית בחוכמת הקבלה למקובלים. כי מה שכתב רבי שמעון ותלמידיו בספר הזוהר, זה סגנון עתיק ולא מובן כל כך, והיה מקובל רק על חלק מהמקובלים. מה שאם כן, הארי, כשהוא כתב את הספר שלו עץ החיים ושמונה שיעורים, אז הוא בזה פשוט פתח את העולם העליון למי שרוצה לגלות אותו, ודאי. ולכן כולם קיבלו אותו והתחילו ללמוד מאז חוכמת הקבלה בצורה רצינית, בכל מיני צורות, לבד ובקבוצות. הרי הוא היסוד של חוכמת הקבלה, אפשר להגיד בעולם המודרני, ממאה ה-16. התחיל להתפרסם, ולכן אני חושב שללא הארי אין חוכמת הקבלה. מה שעשה רבי שמעון ותלמידיו, זה היה במאה השני לספירה, זה לא מספיק. לפי זה לא היו יכולים לגלות מהי חוכמת הקבלה. היו אנשים שהיו מבינים איכשהו, מגלים משהו, אבל הארי הוא גילה. וגם כן העמיד כמה תלמידיו, שבעיקר זה התלמיד שלו שכתב מכל ה... כתבים שקיבל מהארי, זה וכך זה המשיכו.
En términos de la Kabbalah, ¿qué significa?
במושגים של הקבלה, מה הכוונה שהוא גילה?
גילה זה נקרא שהוא היה יכול לבטא את הגילויים שלו בעולם הרוחני במילים שהם יכולים להיות יותר קרובים לרגש ושכל שלנו, וכך אנחנו לכן יכולים לקבל את צורת הגילוי של הארי, לקרב את עצמנו אליו, להארי, וכך לקיים את עצמנו. למלא את עצמנו עם הכוח הזה, עם הקדושה שלו.
למה קראו לו הארי הקדוש? מה משמעות הכינוי הזה?
הארי זה רב לוריה. והקדוש מפני שהוא באמת הגיע למצב שלא היה לפניו ואחריו אנשים שידעו יותר ממנו בכל מערכות השמיים, ביחס הבורא לנבראים.
הארי היה המבשר של עידן אנושי ורוחני חדש. לא רק שהיה אחד מגדולי המקובלים, אלא הראשון שהמקובלים בני זמנו אמרו עליו שניתנה לו רשות מלמעלה כדי לגלות את חוכמת הקבלה בהמון. מה זה אומר שניתנה לו הרשות מלמעלה?
שהיה בכוחו של הנשמה שלו להגיע לכזה קשר עם הבורא, שכמעט ולא היה נסתר ממנו שום דבר מהיחס הבורא לכל הנבראים, גם בכללות וגם בפרטות לכל נשמה ונשמה.
אילו תכונות היו בארי שאפשרו לו לקבל את הרשות הזאת מלמעלה לגלות את החוכמה?
גודל הנשמה, שנשמתו של ארי הייתה גבוהה, כך שהיא יכולה להרגיש ולראות, לכלול בתוכה כל היחס הבורא לנבראיו.
הרב יהודה אשלג בעל הסולם כותב על זה בהקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות. אין די מילה בשיעור פעולתו הקדושה בעדנו, כי היו דלתי ההשגה נעולים בדלתיים ובריח, ובה ופתחם אלינו. האם תוכל להרחיב יותר על משמעות המילים האלה של בעל הסולם, בבקשה?
אנחנו צריכים להבין שגם לפני הארי, וגם אפילו לפני רשב"י, שרשב"י זה 102 לספירה, והארי זה 116. אז גם לפניהם, ואפילו לפני ספר הזוהר ורשב"י, היו גם כן אנשים שהיו משיגים באיזושהי צורה חלקית את הכוח העליון, יחס הבורא לנבראיו, מטרת בריאת האדם וכו', כל מה שמדבר את חוכמת הקבלה. אבל בכל זאת זה היה בצורה מאוד מוגבלת, וכל כך נסתרת שאי אפשר היה להוציא משם משהו. ולכן אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, על הכתבים האלה. מה שאם כן, מרגע שנגלה לנו ספר הזוהר, כבר נעשה יותר קל, יש על מה היה איכשהו לסמוך. אמנם שמספר הזוהר, אנחנו כבר דיברנו על זה, שעד שמצאו את כל הכתבים האלה שהם היו מפוזרים בכל מיני מקומות, היו בזורים, וגם כן מכל הספר הזוהר יש לנו רק חלק קטן מספר הזוהר עצמו, שכל הספר הזוהר היה על כל התנ"ך, תורה, נביאים, כתובים, על הכל, ולנו יש רק חלקים קטנים ממה שהיה, מהפירוש של הרשב"י על כל התנ"ך. ולכן זה דבר מאוד מאוד מצומצם ונסתר בכל זאת. מה שאם כן, כתבי הארי, שכתבו תלמידיו במיוחד, שכתב, שהם הבהירו על ידי התלמידים שלו, כן, שהיו נאמנים עלינו. אז שם היה כתוב כבר בצורה ברורה ובעל הסולם לקח את החלקים האלה וכתב על פניהם ספר עץ חיים, פירוש על ספר עץ חיים, פנים מהירות ומסבירות, וגם כן תלמוד עשר הספירות, שכבר אחרי כל הספרים האלה שבעל הסולם הרחיב כתבי הארי ופירש אותם וסידר אותם, אז יש לפנינו חוכמת הקבלה בצורה ברורה, פתוחה לכל אחד ואחד.
נדבר בהמשך על בעל הסולם, אבל בינתיים היינו רוצים לשאול אותך על מה שמספרת אגדה אחת על אליהו הנביא שהתגלה בפני הארי ואמר לו, לפי האגדה, דע כי קרוב זמנך להיפטר מן העולם ומטרת בואך לעולם תושלם רק כאשר תעביר את סודות לימודך לרבי חיים ויטל. עליך לעלות לארץ ישראל, שם תפגוש את רבי חיים בעיר צפת, והוא יפרסם את שיטתך בעולם. לפי האגדה הזאת, למה דווקא העיר צפת? מה כל כך מיוחד במקום הזה?
עיר צפת זה הייתה מאוד מקובלת על המקובלים, וזה מפני שאז באותם הזמנים הייתה מאוד פופולרית לזה שמקובלים היו בורחים לשם מכל היתר חלקי ארץ ישראל, ושם קבעו לעצמם בית, מקום מגורים, למדו שם. זה מקום להרבה מאוד מקומות שהיו פעם כמקומות לימוד בשנים הקדומים, ולכן מקובלים היו אוהבים מאוד את הצפת. גם בזמננו הרבה אנשים נוטים לצפת ורוצים לגור שם מאלה במיוחד, שיש להם נטייה לרוחניות.
למעשה, הארי הותיר אחריו רק תלמיד אחד, חיים ויטל, שרשם בדייקנות מופתית את כל מה ששמע מפי רבו. ובמקום שהיו לו ספקות לגבי העברה המדויקת של דברי הארי, השאיר הערות. אילו תכונות היו לרב חיים ויטל שהוטלה עליו משימה כזאת?
כנראה שהיה מיועד, היה מיועד ממש לקלוט אחרי הארי כל החוכמה הזאת ולהעביר אותה כך שכולם היו יכולים לשמוע, להרגיש, לקרוא, ליהנות ולהשיג מתוך זה את היחס, קשר עם הבורא.
El autor del libro del
מחבר הספר עץ חיים הוא אמנם הארי, אך בפועל הספר נכתב על ידי הרב חיים ויטל ממה ששמע מרבו, בדומה לספר שמעתי של בעל הסולם שנכתב בפועל על ידי בנו וממשיך דרכו הרבש, רבי ברוך שלום אשלג, ממה ששמע מאביו. מדוע אם כן בקבלה מתרחשת העברת החוכמה בדרך כזו, מהעברה בעל פה אל הכתב בין המקובל לממשיך דרכו? למה זה קורה ככה?
כי כך זה, איך היה אפשר בימים ההם לעשות אחרת? לתלמיד היה יושב ליד המורה, ומה שמורה אמר, התלמיד כתב, וכתב ממש, אם אפשר, מילה במילה. כי כמה שהוא מבין בזה מבין, וכמה שלא לא, אבל היה כותב, היה רושם את כל מה שמורה אומר. ואחר כך במשך הזמן, שהוא היה פותח את הכתבים האלה, אז היה מבין בזה יותר ויותר.
¿Y por qué no el maestro mismo lo escribió?
ולמה לא המורה עצמו שיכתוב, למה לא הוא כתב? יש לזה משמעות רוחנית שלא הוא בעצמו כתב?
קודם כל זה כבר לא היה בכוחו, ובזמן שהוא למד הוא לימד, ושנית כל שזה צריך לעבור דרך תלמיד כדי להתגלות לדור הבא. ולכן לא מורה מגלה את הדברים, אלא מגלה אותם דרך תלמיד, ותלמיד מגלה כבר לדור שלו. כך זה השתלשלות התורות.
מה חשיבותו של הספר הזה, עץ חיים, בשרשרת ההיסטוריה של חוכמת הקבלה?
אני חושב שזה ספר הכי חשוב מה שיש לנו, כי יסוד של כל חוכמת הקבלה, שאין לנו ספר יותר מסודר, יותר עמוק, יותר אמיתי, יסודי, מספר עץ חיים. וסביב הספר עץ חיים יש עוד שמונה שערים של הארי, ועוד כל מיני דברים שכתבו גם הארי וגם תלמידיו, וכתבו אחרי זה. בעל הסולם כתב על, 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 על פי ספר עץ החיים, תלמוד עשר הספירות ועוד, אבל סך הכל ספר עץ חיים זה הספר העיקרי.
מותו של הארי סימן שלב חדש בהתפתחותה של חוכמת הקבלה. במקרה שלנו, נאמר שאנחנו באים בגלגול חדש כדי להתלבש בגוף ולבצע את התיקון בעודנו בחיים בעולם הזה. אבל לגבי הארי, אם היה לו תפקיד כל כך חשוב בתיקון העולם, מדוע הוא מת בגיל כל כך צעיר?
לא היה צריך יותר. זה לא חשבון שלנו. זה מלמעלה. עשה את התיקון, הגיע זמנו, נפטר. בשביל מה עוד לחיות?
למה בכלל לא היה צריך למות כדי שהחוכמה הזאת תיפתח?
זה כבר שאלה אחרת. זאת אומרת שכל מקובל ומקובל כשהוא חי, הוא חי כדי לבצע איזושהי פעולת התיקון בעולמנו. עשה את זה, הולך, במקומו בא מישהו חדש, וככה זה הולך.
לפני פטירתו, אמר הארי לתלמידיו שאם הם יהיו ראויים, הוא יחזור אליהם וילמד אותם. מה זה אומר בדיוק?
שאם הם יהיו ראויים, אז הם יקבלו שכל ורגש כדי ללמוד מאותו הארי הנפטר, כן, ויוכלו לממש את זה בחיים שלהם, בכתיבה, בללמד תלמידים שלהם וכן הלאה. ואנחנו רואים שבאמת מאחרי הארי שצמחו הרבה מאוד מקובלים, והם לקחו מה ששמעו מהארי, מתלמידי של הארי, מתלמידי של הארי, וכך הם המשיכו את חוכמת הקבלה לגלות אותה לכמה דורות. עד בעל הסולם. בעל הסולם שחי כבר במאה ה-20, אז הוא כבר לקח את כל הכתבי הארי, מה שחלקם לא נגלו לכל התלמידים שלו, הוא אסף את כל כתבי הארי ולמד אותם לעצמו והשיג כמה שאפשר היה והוא באמת היה ללא גבול בהשגה. ועל זה הוא ביסס את הספרים שלו. זאת אומרת, תלמוד עשר ספירות, פירוש לעץ חיים, זהו.
בעל הסולם, אנחנו מבינים שהוא אמר שהוא היה גלגול של נשמת הארי. מה זה אומר?
נכון. זאת אומרת שכל מה שהיה להארי, כל מה שהשיג הארי, בעל הסולם השיג.
Quiere decir que tenía el mismo
זאת אומרת שהיה לו את אותו אותה השגה כמו הארי, אותה מדרגה?
אני לא יכול להגיד על זה, כי מי אני שאני אבדוק בארי ובעל הסולם וישווה ביניהם, וזה לגמרי לא לא דרגה שלי שאני אוכל לעשות את זה, אבל נראה לי שכן קרובים הם מאוד לפי ההשגה.
ומה היא תרומתו של בעל הסולם בחיבורו תלמוד עשר הספירות המבוסס על כתבי הארי?
אחרי שבעל הסולם כתב עץ החיים על פי כתבי הארי, עברו כמה שנים, ואז הוא ראה שזה לא מספיק, והוא צריך לכתוב פירוש יותר גדול, חוץ מפנים מהירות ומסבירות, מה שכתב על העץ החיים. ואז הוא כתב תלמוד עשר הספירות. ושם הוא כבר פירש בצורה רחבה ועמוקה כמה שהיה יכול לרשות לעצמו, כי גם כן היה מוגבל לפתוח את זה או לא לפתוח, עד כמה שכן ולא, וכך זה כך זה עשה. בעצם עוד ספר עץ החיים, פירוש פנים מהירות ומסבירות על עץ החיים, ופירוש של בעל הסולם אחר כך בתלמוד עשר הספירות, פנים מהירות ומסבירות ל- 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 לספר עץ החיים. כל זה יסוד של חוכמת הקבלה.
תודה אסתה בסה.
כל הבסיס הזה, העשיר הזה של החוכמה, אתה מלמד את התלמידים שלך את כל זה, ובדיוק לגבי זה, אתה מלמד את תלמוד עשר הספירות, מה אתה עובר בלימוד הזה? מה אתה חווה בזה? מה עובר עליך?
קודם כל, לא רק אני, יש הרבה היום אנשים שמשתדלים לפתוח את הספר הזה וללמוד וללמד, ואני מאוד שמח. כי כמה שזה יתפשט, כך אנחנו יותר מהר נגרום לתיקון העולם. אז אני לא רוצה להישאר לבד, אלא אני דווקא שמח שכל אחד יכול לפתוח את הספרים האלה וללמוד, וכל אחד יכול אחרי שהוא לא למד, גם לפתוח בית מדרש שלו וללמד, וכך העולם הגיע לתיקון הנרצה. מה אני מלמד? אני מלמד מה שכתוב שם, שספר נמצא לפניי וגם כן לפני התלמידים שלנו, שלי, וזה נמצא גם כן בארכיון שלנו, ונמצא ברשתות שלנו שאני מלמד, כל אחד שמתחבר לשיעור, ואני בשיעור יושב לבד מול המצלמה. אבל יש לי תלמיד שיושב היום עם מחשב, יכול להיכנס לארכיון ולמשוך משם את הספר ולראות יחד איתי את כל מה שכתוב שם.
¿Qué significa para usted en particular?
¿Qué significa para usted en particular? ¿Qué significa para usted en particular? ¿Qué significa para usted en
particular? ¿Qué significa para usted שיר, שזה פשוט מגיע למצב שאני מתמלא עם זה כמו עם הסימפוניה, כמו עם השירה, כך שאין לי יותר מה להוסיף. זה מה שאני רואה בספר הזה. אמנם שנראה לאנשים שזה ספר יבש ואין שם שום דבר חוץ מ... איזה משפטים מאוד מדויקים ופירוש המילות והגדרות למיניהם, אבל אם אדם מקבל את זה על הלב שלו ורוצה לסדר את הרגשות שלו לפי מה שכתוב שם, אז הוא בעצם מגלה שזה מלא רגש, זה מלא גילויים של הבורא כלפיו.
¿Qué tiene de especial?
מה מיוחד או איזה מרכיבים יש בחיבור הזה שעושה ממנו כמו סימפוניה או ניגון שאתה מדבר?
מרכיבים? פשוט זה ככה הוא עובד, זה ככה פועל על האדם שהוא כמו ילד קטן פותח את הפה ומתחיל להרגיש את הצלילים, את הניגון הזה הגדול שעובר על הרגשות שלו ונכנס להתפעלות בזה שכך הבורא מתגלה לו.
¿Qué importancia tiene su estudio?
איזו חשיבות יש ללימוד הזה בתקופה שלנו הנוכחית, בהתחשב במורשת של הארי, בעל הסולם וכל שרשרת המקובלים?
אני חושב שבזמננו החשיבות של התלמוד עשרת הספירות, עץ החיים, זה חשיבות רבה, מפני איך לבטא את זה, שאנחנו מגיעים ליום או לזמן, לתקופה, שכל הדברים האלו הם צריכים להתגלות לפני כולם, לפני כל האנושות. ואז אנחנו נגיע למצב ש זה פשוט יתגלה לכולם על ידי גילוי הספר הזה יותר ויותר, שאנחנו נקרא, שאנחנו נלמד, שאנחנו נקבל אותה פנימה, היא תקייל אותנו, כמו איזה פסנתר נגיד, שמקיילים אותו, שינגן נכון. אז הספר הזה, הוא יקייל אותנו כך שאנחנו נוכל לשמוע ניגון העליון. כל הבורא יתגלה בנו, ואנחנו נוכל לשמוע וללמוד ממנו וליהנות ממנו.
Lindas palabras para finalizar el programa.
מילים יפהפיות לסיום התוכנית. דוקטור לייטמן, המון תודה כמו תמיד על שאתה פותח את החוכמה הזאת לכולם. תודה.
ותודה לך. כל טוב.